השתקעה, כן? אז נפטר הרשש בבית עולמו, בעשרה משפט. אז אם כן יוצא שרבנו הרשש גם כן היה לו, מה הוא עשה מיד, הדבר הראשון שהוא עשה אחרי שהנהיק את ישיבת בית אל, בחר לו את אחיו מובחרים, הם היו 12, הוא בחר לא 10 אלא 12. למה? כנגד 12 שבטיה. בפעם הראשונה בשלב ההתקשרות הם היו 10, בפעם השנייה היו 12, כנגד 12 שבטיה עדות לישראל. אז הם כל ה-12 האלה קיבלו עליהם את כל התקנות באהבה ובחיבה ובלב שלם כדי לעשות לחצוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. ואז אחרי זה המעשה הידוע שפעם אחת אמרו עד מתי הגלות הזאת יימשך, הלכו ועמדו בתפילה, באו, היה רב חידה היה יושב שם בישיבה. אגב רב חידה גם מספר סיפור מדהים שהוא היה צעיר, אחר כך הוא נכנס בקבוצה השנייה, בתחילת מודלת עוד לא הכניסו אותו לישיבת בית אל. אחרי תחנונים וגם בינתיים נפטר חכם אחד, אז הכניסו אותו ועוד חבר, ולכן עד היום יש את הצילומים של השטרות האלה, הם ידועים היום. ואתה רואה את חתימתו של רב חידה בשנת תקי"ח, הוא מופיע שם. אז היו שם ללמוד, ובין התלמידים היה רבי יום טוב אלגזי, מעריץ אלגזי, גאון אדיר. דיבר המון ספרים והיה ידוע והתפרסם גם בארצות אשכנז, היה לו גם מסעים ומתנים עם גדולי רבני אשכנז באותו דוד. אז הרשש היה יושב ללמוד, היה כל הזמן מסתכל על מעריץ אלגזי ועל התורת חכם רבי חיים דולורוזה, והרב חידה לא היה מסתכל עליו ולפעמים ככה מעיף עליו איזה מבט. הרב חידה היה כואב לו, אז יום אחד הוא שאל את הרשש, אמר לו, למה כבודו כשמסתכל בשיעור, עליי לא מסתכל, רק על השאל. בידוע שרבנו ארי כתב שיש עניין שהרב מסתכל על הפנים של התלמיד בהסתכלות, הוא מכניס בו לתוך הנשמה את התורה, שמעלה בזה. וכן יש מעלה שהתלמיד מסתכל בפני רבו בשעת הלימוד, גם כן הוא מקבל שתי תועלת. וגם יש תועלת לרב עצמו וגם תועלת לתלמיד. אז הוא אמר לו, אתה לא באת בשביל תורת הקבלה, אומר הרב חידה, אתה באת בשביל תורת הפשט, אבל גם אתה תלמד, אבל גם קבלה תלמד, אבל הם באו רק בשביל זה יותר, לכן אני עליהם משקיע יותר. ולכן באמת התורת חכם, הוא היה היורש של הרב הרשש, כתב ספר תורת חכם, זה רבי חיים דולורוזה. אגב, למה קרא לו דולורוזה? דל רז הוויה, הוא שם הוויה בתוך השם שלו. דל, אני דל, ויש פה רז, סוד. אז דולורוזה, דלת עם יוד, דלת עם ה, אחר כך, רש עם ו, זין עם ה, דולורוזה. זה היה בזו משפחה ממגורשי ספרד, זאת אומרת שאין עוד זה. אגב, לא מזמן התגלה שיש איזה בספרד נדמה לי כומר נוצרי שהוא מהצאצאים של האנוסים מאותה משפחה, והוא דווקא יש לו כעת הרהורי תשובה, רק לא נחשוף יותר מדי זהויות, והוא חושב ואי פעם להיות יהודי. אז תראה, הדברים חוזרים לשורשם, רואים איך שהדברים חוזרים לשורשם. אז זו המשפחה עתיקת יומין, ובאמת הם עמדו להתפלל, אז עמדו שלושתם, הרשש ורבי חיים דולורוזה והרב חידה, ואז עשו ייחודים שלושה ימים, שלושה לילות, צמו 72 שעות, ואז באה רוח סערה ואמרה, אתם רציתם להביא את המשיח טרם הזמן, נגזר שאחד מהם ייפטר באותה שנה, זה היה הרשש, אחד מהם יצא לגלות ואחד מהם יישאר. אז הרב תורת חכם נשאר אחרי פטירת הרשש קרוב ל-20 שנה, הנהיג את ישיבת בית אל עד שנפטר. הרב חידה שם לדרך פעמה ויצא לגלות, סופו שנפטר בליבורנו, אבל עשה גדולות ונצורות, בינתיים התפרסם שמו בעולם, נפגש עם גדולי עולם בני יהושע, פגש אותו, יש גם רבי נתן אייבשיץ ועוד כמה גדולי עולם, רבי נתן הכהן אדלר, והוא מספר שהוא ראה פעם את רבי נתן הכהן אדלר הגיע בשחרית, היה שם מניין יחיד בבוקר בנץ, אז הוא מגיע בריחור של עלינו לשבח, אז הוא שאל אותו מה היה, אז הוא אומר שהוא היה ער כל הלילה ולמד, ופתאום נרדם לפנות בוקר, בדיוק בזמן התפילה חטפה אותו שינה. אז דוב קם וראה את עצמו ישן. אז הוא אמר לו, עליך כתוב הפסוק, חידה על המקום היה שולט פסוקים. הנה איש אלוקים עובר עלינו תמיד, אתה עובר בעלינו לשבח. איש אלוקים עובר עלינו תמיד. אז הוא הסתובב בכל העולם כולו, ובליבורנו הוא ישב שם במשך 20 שנה, סופו שנפטר נקבר שם, אחר כך הביאו את גופו הטהור לכאן, קברו אותו בהר המנוחות בירושלים. אז זה היה מעשה עם הרב חידה, זכר צדיק לברכה. עכשיו, מצאתי מורבי עליו השלום, היה מדקדק מאוד בשמועותיו כותב, היות נודע שרבי שמעון בר יוחאי עם תלמידיו היו 10 חברים קדישים, כנזכר בהדרת נשוא דף קכ"ז, והם רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, רבי אבא, רבי יהודה, רבי יוסף ורבי יעקב, רבי יצחק, רבי חזקיה ברב, רבי חייא, רבי יוסף ורבי יסה. ונשמותיהם באו ברבנו הארי ב9 מתלמידיו, כנזכר בשער הגלגולים, הקדמת טל, ובעמק המלך דף יוד. ואותם 10 באו ב10 חכמי בית אל בירושלים, ובראשם הרשש. עכשיו, וזה מה שאמר רבנו הרשש, אם תזכו אני אבוא עליכם, אז הוא בא, הוא אמר לו, אין לך עסק בנסתרות איך אני אבוא, הוא בא בהרשש, ולימד אותם את התורה הקדושה הזאת. עכשיו, יש שאלה מעניינת. רבנו קו החיים, רבי יעקב סופר עליו השלום, היה חסיד גדול. הוא העיר שם בסימן רש סמך על הנוסח של ההתרה, שלא, מה זה אומרים? בצירוף וברשות קודשה ברכו שכינתם. מה זה בצירוף? הוא שאל, איך אתה אומר בצירוף? מה אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא ומצרף אותו איתך? באמת יש כאלה שנמנעים, אבל האמת, אם נתבונן, חלילה לנו לשנות, כי צריך לדעת שזה סכנה לגוע באיזה נוסח או לשנות נוסח. הקו החיים היה איש קדוש, ידע מה שהוא עושה, אבל אנחנו, אנשים קטנים, לשנות. למה? קודם כל, מי שחיבר את הנוסח של ההתרה זה הרב חידה בעצמו. הרב חידה בעצמו כותב את זה בספרו ציפורן שמיר, סימן י"ב, שם זה מובא, גם בסידור הרשש כתב יד. כל הכתבי יד שיש לנו היום, הצילומים של הכתבי יד, מופיע בצירוף וברשות קודשה בריחו ושכינתה. גם האמת ליעקב, רבי יעקב, שעתיאל ניניו, בשפת אמת סימן ג', יש לו קונטרס בסוף ספרו שפת אמת סימן ג', כותב את זה. גם אנחנו ראינו את כל המקובלים בדור שעבר שהיו אומרים את זה. רבי עליו השלום גם כן היה אומר את זה. ששאלנו, אמרו שיש להם כמה ראיות. קודם כל, ידוע שהיה מעשה עם אברהם אבינו שביקש אולי ימצאון 45. מה הוא מבקש? 45 צדיקים בסדום. 45 צדיקים. מה, איזה מספר זה 45? אז גם הזוהר וגם המדרש אומרים שאברהם אבינו ביקש שהיו 5 ערים שהם צריכים להפך. סדום ועמורה, אדמה וצבועים, וגם צוער, אבל צוער בסוף הקדוש ברוך הוא ביטל, כי לא ביקש למלטנה, אז נתתי לך לבלתי הופכי את העיר, אבל אין 5 ערים. צריך להיות בכל עיר כדי שהיא תתקיים 10 צדיקים. אין פחות מ10, כי הסיום היה לא השחית בעבור 10. אברהם אבינו התחנן לקדוש ברוך הוא, מה הוא כן ביקש? שיהיה בסך הכל 45 צדיקים, 9 בכל עיר, ואתה, הקדוש ברוך הוא, תצטרף איתם. אז ככה הוא אומר, אז הוא אומר, שביקש אברהם אבינו עליו השלום, אולי מצאון 50 צדיקים בתוך העיר, היינו 9 בכל קרח, ואתה, צדיקו של עולם, תצטרף עמהם. כך רש"י שם במקום כותב, וגם הרמב"ן. והקדוש ברוך הוא הסכים. זה ראיה אחת. ראיה שנייה, אז אין בעיה לומר בצירוף וברשות קודשו ברוך הוא שכינתה. הקדוש ברוך הוא מסכים שיצרפו אותו בשביל להציל את עם ישראל. עוד מקום ראינו שהקדוש ברוך הוא הסכים, אם כי לא להצלה, אבל היה צורך. קשור לעם ישראל, הפרשה שעברה בויגש, על הפסוק אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אעמך גם עלו. התוספות שם, דעת זקנים, בעלי התוספות כותב, ירדו למצרים, הנה הקדוש ברוך הוא עמהם בכבודו ובעצמו. למה? שהרי מפרטן לא תמצא רק 69, ויעקב אבינו היה בצרה, אנחנו רק 69, למה? ירדו 66. יוסף בן אשר ואפרים ביחד 69, חסר 70. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מצטרף ל-70. ולא עוד אלא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשאתם תעלו ממצרים, אתם תהיו 600,000 פחות אחד, ואני אהיה 600,000. אז הנה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מסכים להצטרף, אז הוא נמנע ממהם. נכון שכתוב בגמרא, בבא בתרא, שיוכבד נולדה בנחמות, שם בדף קכ"ג, אבל אם תסתכל על הכל הולך לעניין אחד, יש לנו עוד ראיה, מדרש תנחומה בפרשת וישב, שיהודה אמר לאחים שלו, הם הושיבו סנהדרין לדון את יוסף למיתה. יהודה אמר לאחיו, ראובן לא כאן, ואנחנו רק 9, מה נעשה? ואין כאן, ואין החרם מתקיים אלא בעשרה, מה עשו? שיתפו לקדוש ברוך הוא, לא צירפו, שיתפו, שותף לקדוש ברוך הוא באותו החרם, שלא יגיד לאביהם, זה לשון מדרש תנחומה. אז תראה, הקדוש ברוך הוא כבודו מעצמו, כך כותב גם ראשי שם, ורבנו מחי ועוד. אז הנה ראינו שיש שיתוף של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, הוא מצטרף עליהם. עכשיו גם ידוע שהקדוש ברוך הוא מצטרף עם צרתם של ישראל. זוהר בפירוש אומר, פרשת החרמות, דף עין זין, קודשה בריחו, אורייתא, וישראל חד הוא. הוא אומר, תלת דרגין אינון, מתקשרן דה ודה, ולה התפרש דה מידה. זאת אומרת, אי אפשר לנתק. לכן תראה כל פעם שמנסים לנתק את התורה מעם ישראל, או את ישראל מהקדוש ברוך הוא, לא מצליחים ונופלים, זה לא יעזור לאף אחד. זה מה שהיה בגרמניה אז. חשבו להיות המשכילים, אמרו, תהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. בסוף בא הגרמני ותראה מה עשה, השם רחם. גם פה, רצו להתערב עם הלא יהודים, התחילה אינתיפאדה. כל פעם שניסו לנתק, אי אפשר לנתק את עם ישראל מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אי אפשר חס ושלום לגרוע בזה. ועוד, גמרא במסכת יומא אומרת, בשעה שהם טמאים שכינה עמהם, שנאמר שוכן איתם בתוך תומותם. אפילו שישראל חס ושלום לא בסדר, הקדוש ברוך הוא איתם. מחיתא דרבי ישמעאל, כל מקום שגלו ישראל, גלה עמהם. גלו לאדום שכינה עמהם, שנאמר מי זה בא מאדום חמוץ בגדים ממוצרה. וגם כשחתידים לחזור, השכינה חוזרת עמהם, שנאמר ושב אדוני אלוהיך את שבותך. לא כתוב והשיב, אלא ושב. אז אם כן, בכל המקומות האלה. ועוד דבר אחד לסיום, הזכרנו את זה גם בשבוע שעבר שהיינו בכוכב השחר. מה זה עם ישראל של הקדוש ברוך הוא? פסוק בשיר השירים, כי עזך המוות אהבה. מה זה כי עזך המוות אהבה? אומר רבי שמעון כך, כי עזך המוות אהבה, זה בתיקון כ"ב, בתיקוני הזוהר. הוא אומר, כמו שקשה לאדם בר מינן להיפרד מהעולם, להיפרד מנשמתו, מגופו, כמה זה קשה, דבר מאוד קשה, וכן המשפחה, קשה מאוד הפרידה, והקדוש ברוך הוא קשה כפל כפליים שמפרידים מישהו מבניו ממנו. כמה צער יש לו שמישהו מבניו נפרד, חס ושלום ניתק ממנו. הקדוש ברוך הוא בעצמו מצטער. אז כל זמן שישראל בצער, שכינה בצער, אז אם כן יוצא איפה שאפשר יהיה לומר בצירוף קודשה בריחו שכינתה. טוב, אז אם כן יוצא שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל בכל זמן, בכל שעה. טוב, עד כאן ניפרד מכל המאזינים העיקריים שלנו, נעשה הפסקה. למעלה עולים? עולים למעלה, נשבת לגבי תוספת קדושת שבת. תוספת קדושת שבת, כתוב בהלכה,
צריך להוסיף מכון על הקודש. המקום של להוסיף מכון על הקודש, בדף פא', מורה שמה דרשה לגבי תוספת יום הכיפורים. שם הגמרא אומרת שבכל מקום שנאמר קודש צריך להוסיף מכון על הקודש. יותר נכון, כל מקום שכתוב שבות, זאת אומרת גם ביום טוב וגם ביום הכיפורים, גם ביום הכיפורים, גם בשבת. האמת שביום טוב יש אומרים שאין חיוב של תוספת. הרמב״ם לא הזכיר דין של תוספת מחול על הקודש. והאמת, דנים הפוסקים, למה הרמב״ם לא אמר את זה? האם הוא סובר שלא צריך, או שדעתו שכן, רק לא הזכיר את זה מאיזו סיבה אחרת. יש ויכוח בפוסקים מה סובר הרמב״ם. גם הכסף משנה, מרן בכסף משנה שם במקום, דן בזה למה הרמב״ם לא הזכיר תוספת מחול על הקודש. הוא כותב שמדרבנן דת לדי הרמב״ם דין תוספת. מה הוא כותב? אומנם הרדב"ז השיג עליו והעלה שבין יום הכיפורים ובין שבת ויום טוב הרמב״ם סובר שיש תוספת מחול על הקודש, אבל בוא נניח את זה. עכשיו, מה זה שיעור של תוספת מחול על הקודש? דווקא מינה, כמה זמן אדם צריך להוסיף מיום שישי לשבת שלא לעשות מלאכה? אגב, ידוע שרבי חיים בן עטר דרש את הפסוק ושם הוא מן ישראל את השבת. רבי חיים בן עטר דרש את הפסוק ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. למה אמר פעמיים? אז הוא אמר שמרו בני ישראל את השבת, זה השבת האורגינלית שהקדוש ברוך הוא קצר מהשקיעה עד את הכוכבים של מחרת. אבל לעשות את השבת זה תוספת שאתה צריך, אתה תיקח מהזמן שנכון ותוסיף בכניסה או ביציאה של יום השבת ותעשה מזה שבת. אז זה שני, כאילו יש כאן שתי שבתות. יש שבת שהאדם עושה ויש שבת שהקדוש ברוך הוא עשה. אז יש פיוב של תוספת מחול על הקודש בכל מקום שכתוב שבות. עכשיו, כמה זמן צריך להוסיף? וזה יש דיון בפוסקים. קודם כל, יש לנו סברת הראש. הראש כתב ככה, וצריך לפרוש קודם בין השמשות מעט. זאת אומרת, אפילו 5 דקות לפני השקיעה, קיימת מצווה תוספת מחול על הקודש. תוספות בראש השנה ט' גם כן אומרים כך, שאותו לשון מעניין כמו הראש, רק שמה כתוב שיעורו כלשהו. זאת אומרת, כלשהו זה נקרא תוספת. האשרי גם כן כותב כך, שהתוספת זה זמן מה קודם בין השמשות. אז מעט, כלשהו, זמן מה, אותו הדבר בצאת השבת. בצאת השבת, אנחנו רואים, זמן בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. שעובר זמן בין השמשות, גם כן אנחנו מוסיפים ביציאה איזה משהו, וגם הרשב"א כך כותב, הרשב"א גם במסכת בצד הפלמת כותב שיעור זה ליד עינן כמוהו. ראיתי, ראיתי שהוא מסכים, הוא הולך אחרי הרמב"ן בזה, כי הרמב"ן בתורת האדם כותב שיעור הנראה בעיניים ברגע שהוא יום. זאת אומרת, אתה רואה, הנה השמש עוד לא שקעה, ועדיין יש שמש, זה הזמן שתוסיף מחול על הקודש, כלשהו. יש בשיטה מקובצת, בצה הביא בשם רי, שצריך חצי שעה תוספת. אבל זה סברה יחידה, בדקתי בפוסקים, ראיתי שכל הפוסקים הראשונים אומרים כולם שעורו כלשהו. אז זה הזמן פחות או יותר. יש במנחת אלעזר, רוצה להגיד 5 דקות, הרב חידה גם דן בזה, המשנה ברורה יש, ועוד גם בינקות יוסף, דיבר בזה בעניין של זמן תוספת מחול על הקודש. עכשיו, מעניין שיטת רבנו ארי. שיטת רבנו ארי נראה כמו שיטת רוב הפוסקים, שזה כלשהו. מדוע? כי הוא כתב שקבלת שבת צריכה להיות מחוץ לעיר. לאו דווקא מחוץ לעיר, אלא מחוץ, לצאת לשדה. וידוע שככה היה מנהג כאן בשכונת הבוחרים, בזמנו, לפני 60-70 שנה, כולם מספרים שכל בתי הכנסת היו יוצאים, לפני השקיעה ב-10 דקות, עומדים כאן בשכונת אל ארזה, איפה שזה היום, רחוב בר אילן של היום, שם היה שדה פתוח, אזור לא מיושב, שם כולם היו אומרים קבלת שבת וצוותא, והיו הרבה אנשים באים מחוץ לירושלים ואפילו מחוץ לארץ, לבוא לראות את התענוכה של האנשים עם הדגימות, כל מיני עדות, כל הידיים, התלבושת שלה, איך חוזרים מקבלת שבת לראות את המראה הזה, זה היה מראה מדהים מאוד היום שלנו. זה ככה היה מנהג, כיום יש אותו ציבור ואנשים כבר נהיו עצלנים יותר, אז לא עושים את זה. אבל רבנו הרי היה נוהג לצאת חוץ לעיר, שזה כוונה ביציאה לעיר, בצפת, והוא כותב שם ככה, כותב ותעמוד מעומד במקום אחד בשדה, ואם יהיה על גבי הר גבוה הוא יותר טוב, ויהיה המקום נקי כפי שצריך מלפניו כמלוע עיניו ומאחוריו הפעמות וכו', זאת אומרת שלא יהיה איזה לכלוך שם, שלא תוכל להזכיר את דברי תורה, ותחזיר פניך כנגד רוח מערב ששם החמה שוקעת, ובעת שקיעתה ממש, אז תסגור עיניך, תשים ידך השמאלית על החזה, ויד ימינך על גבי שמאל, ותכוון באימה וביראה כעומד לפני המלך לקבל תוספת קדושת שבת. אז יוצא שהוא כותב בעת שקיעתה ממש. יש מי שרצה להבין פה ראיה, שרבנו הרי סובר כרבנו תם, שסובר ש-54 דקות אחרי זמן בין השם השעות שלנו, זאת אומרת שזה 72 דקות בשעות זמניות סך הכל, מהשקיעה שלנו זה, אבל דחו את זה, כי ממקומות אחרים, גם מפה, משאר הכוונות, לא נראה כך. לא נראה שלשיטת רבנו הרי כך. שאלתי בזמנו את מורבי, והייתי גם הגהה שלו, הוא אמר שזה לא מוכרח שזה, שזה הכוונה כך, ממש ברגע של השקיעה, אלא רבנו הרי מודה שצריך להוסיף זמן קודם לכן. אני אגיד לכם, הוא כותב ככה, ודאי שמודה רבנו הרי שצריכים איזה זמן קודם להפסיק ממלאכה ולהתחיל התוספת. אלא שצריך לומר את קבלת שבת סמוך לשקיעה ממש. זה לא אומר שמפה להביא ראייה כמה זמן תוספת. לעולם אתה תפסיק לפניכם. הוא אמר לי גם שהוא שמע בפירוש בפיו של הגאון הבן איש חי בדרסה, זה תמיד חוזר כל שנה, מזהיר, ש-13 דקות וחצי לפני השקיעה להפסיק מלאכה. זמנו גם אני זוכר שהיינו בחורים צעירים, שמענו מפי הגאון רבי מציון אבא שאול, אמרנו שהנשים נוהגות בדרך כלל לא לעשות מלאכה אחרי הדלקת נרות. אף על פי שמעיקר הדין, זה לא תלוי בזה, אבל לא כך. אומר, אתם הגברים, שתהיו גברים מתי? אומר, תמיד תשתדלו רבע שעה לפני השקיעה לא לעשות מלאכה. ככה לא להיכנס לספקות, אבל לפעמים גם האדם השעון לא בסדר, או שהזמן תלוי וחס ושלום יכול לבוא לידי איזה חלילה, איזה מצב של תקנה. מה גם שיש מצווה של תוספת מכונה לקודש. הרי היה מיום כיפור, כולם, ברוך השם, כל עם ישראל, אתה רואה, לפחות רבע שעה לפני כן כבר מקבלים את התענית ומפסיקים את הנסיעה ואת ההדלקה וכל יתר הדברים האלה. אז יוצא כך. עכשיו, עוד דבר, בבן ישי עצמו, אגב, זה נושא שמאוד בעיה שהרבה טעו בבן ישי הזה ובעוד בכמה מקומות. בן ישי בשנה שנייה בירה, בסעיף יוד, הוא כותב, לקבל שבת קודש שליש שעה קודם המוגרב, זאת אומרת 20 דקות לפני המוגרב. הרבה חשבו שהמוגרב זה שקיעה וזה טעות. בבגדד המוגרב היה 7 דקות אחרי השקיעה שלנו. פה בירושלים ידוע קריאת המוגרב זה בשקיעה או 2 דקות אחרי השקיעה. אתה תראה בלוח מתי השקיעה, 2 דקות אחרי השקיעה החמור מהר מתחיל לנעוד. אבל בבגדד זה היה 7 דקות. ורבנו יוסף חיים עצמו כותב בפרשת ויקהל בסעיף ט' בדיני תפילת מנחה וערבית, זמני תפילת מנחה וערבית, כותב שבעירנו בגדד זמן המוגרב הוא שונה והוא 7 דקות אחר
לאחר השקיעה. ככה הוא כותב. אז יוצא שקבלת שבת הוא אומר זה 20 דקות לפני המוגרב, תוריד 7, נשאר לך 13 דקות ביד. הנה עוד פעם, הגענו לאותו חשבון. ש13 דקות ביד לפני השקיעה, זה הזמן שראוי לאדם להפסיק את הקבלת, את העבודה ואת העניינים של קבלת שבת. עכשיו, יש עניינים בתוספת של שבת לפי רבנו הארי. אני אזכיר בקצרה, אומנם זה דברים שקשורים יותר לסוד, אבל הם שייכים גם לנושא שלנו. רבנו הארי אומר שיש מדרגות שונות בתוספת שבת בפועל. יש בתפילת מנחה, יש בקבלת שבת, יש בברכו ויש בתפילת ערבית. נפקא מינה שאדם לפחות ידע שבכל קטע וקטע מהתפילה הוא עושה דברים עצומים וגדולים מאוד. בתפילת מנחה, אומר רבנו הארי הידוע, דיברנו על זה דווקא ביום חמישי האחרון לגבי פרשת השבוע, על תפילת יעקב אבינו. לכל אדם יש צלם, והצלם מורכב משלושה חלקים. אחד צדי ואחד דמד ואחד מן. והזוהר עצמו אומר, פסוק אחד בשיר השירים אומר, עד שבוע היו ונעשו הצלדים. צלדים זה שניים. פסוק אחר אומר, בתהילים, אך בצלם יתהלך איש. בשיר הזוהר עצמו שיש שלושה צלדים לאדם. זה מחוץ לנפש רוח נשמה, שלושה חלקים רוחניים שמלווים אותו, וחס ושלום, חוץ ממכם, האדם בפטירתו, לפני פטירתו, הם מסתלקים ממנו. ועל זה אמרת שעפו חיו ונסו הצדדים. עכשיו, בזה שכתוב פרשת ויהים, רבי יצחק, שאנחנו יום אחד עמד להיפטר, הוא אמר לרבי שמעון, שהוא עד הצלם שלו מסתלק בתפילה. אז הוא יודע שזמנו הגיע להיפטר, ורבי שמעון גזר שישאר בחיים, וישאיר אותו שם ושמר. עכשיו, יש צלם מיוחד בשבת שנכנס לאדם, צלם שלם עם שלושה חלקים, הוא מקבל אותם ערכה, כמו שאומרים, ערכה מסודרת, לכבוד שבת. הצלם הזה נכנס במנחה, נכנס חלק אחד, זה האות למד, ובאות למד עצמה יש בה כמה וכמה חלקים, בקבלת שבת החלק השני, וברכו החלק השלישי. אחר כך יש עוד. בקבלת שבת ידוע שנכנס הנפש, ובו יקלה, וברכו נכנס הרוח, ופרוס עלינו סוכת של עומך, צריך לעמוד, כי אז הוא מקבל את הנשמה. ולמעשה בשלושתם אנחנו עומדים. ובו יקלה, כל העולם נוהגים לעמוד בקבלת שבת. וברכו, הרב חידה כותב בברכי יוסף, מנהג ירושלים, בקדיש, חצי קדיש לפני תפילת ערבית, כולם עומדים על רגליהם. בסיום הקדיש אומר החזן ברכו, נשארים עומדים ואז יושבים. בשאר הברכו אנחנו לא נוהגים לעמוד, האשכנזים נוהגים לעמוד בכל פרסקו, אבל הספרדים לא נוהגים לעמוד בזה, ויש פוסקים שאומרים עד רבה לא לעמוד. אבל בליל שבת, בגלל הכניסה של הרוח, צריך לעמוד. עכשיו, יש עוד חלקים רוחניים שנכנסים גם בעמידה. יש בויכולו שבעמידה נכנס עוד אחד מהצלם, אחר כך עוד אחד בויכולו שאחרי העמידה, לכן צריך להיזהר לא להפסיק לדיבור. הרבה טועים ולא צריכים לב, גומרים את העמידה, והחזר לא אומר ויכולו ומדברים, זה לא טוב. כי יש קסם רוחני, הכניסה של הנשמה של היתרה של האדם, חלק שנכנס בויכולו שבעמידה, וצריך להיות ברצף אחרי זה נכנס בויכולו של החזרת, לפני החזרה של מעין שבע. וזה עדיין לא נגמר, רבנו הארי אומר, עדיין יש, אז זה כל אלה שנכנסו זה מצד הבינה, אבל מצד החוכמה ובייחולו שבקידוש. לכן שם אנחנו עומדים. אז יוצא, תראה כמה תחנות יש לנו בכניסה של שבת, שהאדם מקבל חלקים כוחניים ממש בפועל. הראשון זה בבואי קלה. השני זה לפני סליחה, הראשון זה בתפילת מנחה של ערב שבת, זה הראשון. השני בבואי קלה, השלישי זה בברכו, הרביעי זה באופרוס, החלק החמישי זה ביחולו שבתוך העמידה, השישי זה ביחולו שאחרי העמידה, והשביעי ביחולו שבקידוש. אז תראה כמה מדרגות יש לה לשבת, שהן מדרגות אדירות. לכן רבן יוסף חיים גם כתב שיזהר האדם להכין את עצמו ביום שישי בחינת מעשה דיבור ומחשבה. אז הוא כותב שמה שצריך להיות זרוי ומוכן לקבל תוספת הרוח, תוספת הנפש, מהר מתי זה מתחיל. למעשה זה לא מתחיל רק ביום שישי, אלא מתחיל ביום רביעי, כמו שרבנו הרי כתב, שביום רביעי מתחילה להיכנס, יש הכנה לכניסת הנפש, לא הנפש עצמה, אבל ההכנה לכניסת הנפש, אתה בונה כלי אצלך בנשמה, שהנפש היתרה של שבת תיכנס ביום רביעי, ביום חמישי אתה בונה את המדור והכלי לנשמה שלך שתקבל את הרוח של שבת, וביום שישי אתה בונה את המדור והכלי לנשמה שתבוא ותיכנס ממך אליך בשבת. וגם הכניסה היא לא כניסה מיידית, הכל בבת אחת, אור לא יכול להיכנס בבת אחת, אלא חייב להיכנס בשלבים, שלב אחרי שלב. עכשיו, לגבי ההכנה ביום שישי, האמת מי שכתב את כל עיקר הדברים זה הגאון רבן יוסף חיים בספרו בן איש חי, שם הביא שיש מעשה ויש דיבור ויש מחשבה וצריכים להיות ביום שישי עצמו. כמינה, גם מי שקנה כבר את כל המצרכים, את כל המצרכים בשבת באמצע השבוע, שתדל ביום שישי לקנות משהו במעשה. מעשה הקנייה של יום שישי עצמו זה גם משהו, אפילו נרות, אפילו חנה, אפילו בקבוק יין, אפילו איזה ממתקים גם, אפילו בקבוק שתייה, שיעשה איזה מעשה של קנייה. אחר כך הכנת הבית, בסידור השולחן והכיסאות והמקומות, התבשילים, הוא כותב בהמשקים והנרות, זה מעשה. אחר כך, לגבי נרות, אז אם כבר הזכרנו, אז טוב, עוד דקה אחת נסביר גם לגבי הנרות, יש כמה עניינים בנרות. עכשיו, זה הכנה בסוד המעשה. הכנה בסוד הדיבור זה קריאת הפרשה שניים מקרא באחד תרגום. זה הכנה בסוד הדיבור, וגם ה-26 פסוקים שקוראים מקרא בליל שישי. עכשיו, ההכנה במחשבה אומר שתחשוב ביום שישי, אני עומד לקבל את שבת קודש. ואני צריך להיות מוכן נפשית לדבר הזה. זה נקרא הכנה בסוד המחשבה. אלה הם השלושה. עכשיו אמרנו הכנות, למעשה יש דיון גם כן בפוסקים וגם בחכמי הקבלה, איפה התפקיד של האיש בהכנות והתפקיד של האישה. קודם כל ודאי שבתלמוד ראינו שהאיש גם כן צריך להכין. עובדה שהגמרא במסכת שבת תקופ יוצאת מביאה רשימה של תנאים ואמוראים, שכל אחד ואחד מהם היה מכין איזה משהו בספרה מחריך קשה, במסדרה מצטט ציטוטי. רב נחמן, אבל כתף רבי אבר ויעשם, כתפי רעילה, כתפי גדה, וכן על זה הדרך. אז כל חכם היה עושה איזה משהו, ואפילו מלאכות קשות, ולכאורה שהן לא מכובדות, היו עושים את זה. הרמב"ם, אני אקרא לכם את לשונו, תראו איזה לשון מדהים. אף על פי שיהיה אדם חשוב ביותר, ואין בדרכו לקח דברים מן השוק, זאת אומרת, אף פעם לא ראית את שר האוצר והרשות מחנה יהודה לקנות משהו, אולי הוא יבוא לקראת הפריימריז, אבל לבוא לקנות בשוק או לעמוד בקיוסק, לקנות איזה שתייה, משהו, זה לא דרכו. ולא להתעסק במלאכות שבבית, חייב לעשות דברים שהם לצורך השבת בגופו, שזה הוא כבודו של האדם. וכל המרבה בדבר זה, הרי זה משובח. כותב רמב"ן. עכשיו יש בעיה מהזוהר ראינו, שאומר צריכים עמה קדישה לתקנה ביתה ופטורה ביומה דה. מדעית זה, בעל תקנה וסדרה פטורי ארבע כיכרות, ובעל ברנה של סדרה פטורה וכו'. זאת אומרת, הוא לא אמר האישה או האיש, אלא כל הזמן החילוף הוא גם על האיש, האיש גם כן צריך לעשות משהו שיכין לכבוד שבת. בשאר הכוונות הוא בנו אני כותב על הפסוק, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, כותב שהאדם, זאת אומרת על האיש, היה לקנות בעצמו ביום שישי את כל צורכי שבת. כמובן, הזכרתי מקודם שהפוסקים אמרו שמי שיודע שהוא לא ימצא או שלא יספיק או שישכח, אז מותר לקנות לפני כן,
והדברים הפשוטים שאפשר להשיג אותם, כמו חלות ושאר דברים, יקנה ביום שישי עצמו. אבל הנה אנחנו רואים שיש על האיש ללכת לשוק ולקנות מה שצריך. עכשיו, בפרי עץ חיים, גם בשר הכוונות כתב, עוד דבר חשוב שצריך להכין, להכין את הנר. רבנו הרי אומר, ביום שישי הכנת הנרות יהיה על ידי האיש, אבל הדלקת הנר תעשה את זה האיש. וגם הכנת הנר זה גם כן הרהוב הפתילה, כדי שהאש תאחז בה בקלות. עם הפתילה החדשה, לוקח זמן עד שהיא נדלקת, אז ככה הוא יכין את זה בראש. עכשיו, מה הסוד של הדבר הזה? האמת, הספר חמדת ימים מעריך בזה, גם רבי חיים פלאג'י בספרו "כוח החיים", סימן כ"ז, הביא בשם רבנו הארי, גם הרב חידה במחזיק ברכה, כתב, והעניין הוא כזה, הבן איש חי גם כן הוסיף שהיה מנהגו להכין בסוף היום למנות כערות מיני מתיקה ומיני פירות שיניחום על השולחן בסעודה ראשונה דלת שבת. אחרי זה כתב שהיה אביו גם כן הולך לשוק והיה הרב של בגדד. והיה בורר בעצמו בלבניות ומלפונים ותפוזים והמתיחים ושם אותם במוזניים, כך הוא אומר, ומניח אותם בכף המוזניים. זאת אומרת, לא היה נותן את זה למוכר שהוא ישים, אלא הוא בעצמו לא היה שם את זה בכף המוזניים, אחר כך משלם בידו ואומר לפרוט שבת, והיה לוקח את זה והולך עם זה יחד. סת, ולמעשה, אמרנו שאיפה כאן האיש ואיפה כאן האישה. יש בספר דבר בעיתו של הרב ששון מרדכי, בעל הספר כל ששון, הוא היה, ידוע, היה מגדולי המקובלים בבגדד, בזמן הרב חידה. והוא כותב שיש סוד בדבר הזה, של הקניות לכבוד שבת, וגם למה צריך האיש בעצמו להכין את הדרות. אז הוא מסביר כך, ויש בזה תיקון גדול. וידוע שהגמרא אומרת, למה אישה צריכה להדליק נרות, היא קיבלה את הנרות של העולם, אז היא תדליק נרות של העולם. לכן הצטוותה גם במצוות חלה, כי היא קלקלה חלתו של העולם, טמאה חלתו של העולם. וכך היא צריכה להפריש חלה. וגם לכך, בגלל שהיא גרמה נידה בעולם. אז הוא אומר שהנשים גרמו את חטא עץ הדעת. עכשיו, הגמרא אומרת שישראל עמדו על הר סיני, עסקה זו המתן, ואז נתקן העוון של חטא עץ הדעת, וכתוב חרות על הלוחות, אתה תקרא חרות אלא חירות, חירות אם אנחנו נמד את חירות מלכיות וכולי. אז היה שם חירות גמורה. עכשיו, חזרו וקלקלו בעגל, ומי זה שקלקל בעגל? זה היה האיש ולא האישה. אז עכשיו האיש יש לו עסק עוד פעם עם חטא עץ הדעת, עכשיו הוא נהיה שותף של חטא עץ הדעת. לפני זה האיש לא היה שותף בחטא עץ הדעת. עכשיו כשהאנשים קלקלו בעגל, אז גם הם חייבים. אז לכן הוא אומר צריך שהאיש יעשה תחנת הנרות, ולא רק זה. הוא אומר שצריך לתקן, לשים את השמן, ככה אני אקרא לכם את הלשון שלו, דהיינו בניקויים, והכנתם לשימת שמנם וכיוצא. הוא צריך לנקות את הנרות, הוא צריך לשים את השמן, והוא צריך לשים את הפתילה, הוא צריך להכין את הכל וכיוצא. אחרי זה הוא אומר, ואז נהיה בין שניהם. מאיפה הראיה? מצאתי בספר השלח, השלח כותב ככה, וגם הדבר בעיתו הביא את זה, ששלושה דברים צריך אדם לומר אותו בתואר השבת מחשיכה. סתרתן ערבתן, הדליקו את הנר. מה זה הדליקו את הנר? וכי כמה אנשים מדליקים נר? תדליקי את הנר, היה צריך לומר, הדליקי את הנר. או היה צריך לומר, הדליקו נרות, או הדליקו נר. את הנר גם הוא אומר, הנר בהי הידיעה, אז בהי הידיעה שצריך האיש להכין את הנר, והאישה מדליקה, אז רוצה שהם שותפים כולם, הם שניהם יחד שותפים בעניין הזה, שצריכים בין שתיהם
להכיל ולהדליק את הנר נעשה הן על ידי האיש, הן על ידי האישה. אז יוצא איפה, שאיך שלא יהיה, זה נעשה בין שניהם בגלל חטא עץ הדעת. אז עכשיו כותב אחד דבר ביתו שכתוב שהאיש יכוון בשעה שמכין את הנרות לכפר על מעשה העגל, שזה גם קשור לעץ הדעת, שזה תוצאה של חטא עץ הדעת, ובזה ירווח לו. הרי היום כל הצרות שיש לנו ועוונותינו הרבים זה על ידי, הדבר הזה. עכשיו יש שאלה לגבי שבת שבעינן גם לכם. אדם זה, הייתי רוצה לדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל נזכיר בקצרה כמה מילים. ידוע שביום טוב כולם אומרים שצריך לכם. הכל מודים בעצרת ובעינן לכם, הפירוש. חג חציו לשם, חציו לכם, לאוכל ולשתייה ולסעודות וכדומה. בשבת, השאלה אם גם בשבת צריך לכם, הגמרא בעצמה אומרת, מסכת פסחים, אמר רבה, הכל מודים בשבת, ובעינה נמה לכם. מאיפה? וקראת על השבת עונג. זאת אומרת, אסור להתענות ביום שבת. כאן מנה שאסור להתענות בשבת. חוץ מיום הכיפורים, שאם חל בשבת, שבזה נחשב הגמרא שאפילו בשבת אנחנו צמים. עכשיו הוא אומר ככה, ולא משום לבטולה לגמרי מפרקה ומתנויה, לגרסן על בהדיה, אמר רבה, בעלי תלת מילה נחתו בעלי בתים ונכסיהם, דמר כעמדיו לחירות, וסיירה נכסיינו בשבת, וכך סעודתיינו בשבתה, ועידן במדרשה. מה פירוש? היו בזמן הגמרא משפחות, כמו שהגמרא אומרת, שתי משפחות בירושלים שנעקרו במדינה, לא נשאר מהם אף אחד. הסיבה הייתה שהיו קובעים סעודה בשעה שהייתה דרשה בשבת. היה מנהגם בזמן הגמרא, חצי היום השני היו אוכלים, בחצי היום הראשון היו לומדים. לא שלא היו עושים סעודה. בבוקר היו מתפללים ואומרים מוקדם את התפילה. הולכים הביתה, עושים קידוש וטעמים איזה כזית, חוזרים כולם לבית המדרש ולומדים עד הצהריים. בצהריים פנים מנחה וחוזרים הביתה לאכול. למה? אבל גם כתוב בגמרא שבצהריים לא היו קובעים מדרש, כיוון שנפטר משה רבנו ביום שבת בצהריים. וחכם שמת, בית מדרשו בטל. משה רבנו הוא רבם של כל ישראל, הוא נפטר ביום שבת. אבל הפוסקים כתבו שהיום בימינו בשייך הדין הזה כי יהיה ביטול תורה, בפרט שההמונים כולם עסוקים בבוקר בתפילה, ואחר כך אוכלים חמין. אז אם תאמר להם אחרי הצהריים לא ללמוד, אז מה יישאר משבת? אז ישארו עמי הארץ, מי ילמד תורה ומי ילמד תורה. לכן בימינו לא נהגו בזה. אבל בזמנם שהיה סדר יותר בעולם, אז היו עושים כן. אז הוא אומר פה, שלא שלגמרי יתבטלו בשבת, אבל חצי מיום השבת צריך ללמוד תורה, וחצי מיום השבת צריך גם כן להתקיים את מצוות הסעודה. ואגב צריך לדעת שרבנו ארי כתב שידוע שבשבת יש שני תיקונים עיקריים הנעשים, האחד בתפילות של שבת והשנייה סעודות של שבת. וסעודות של שבת הם חיוב גמור. רבי עליו השלום היה נזהר לכתחילה לעשות את הסעודות סמוך לתפילה, כלומר גמרת תפילת ערבית, אז לא כמו שיש כאלה אומר, למשל עכשיו חורף, אני רוצה לאכול בשבע. עכשיו חזרתי לבית הכנסת נגיד 5:30, בוא נלמד פרשת שבוע, ובשבע נעשה קידוש. לא, אתה מעכב את התיקון שקשור, בפרט שלמדנו שהבייחולו גם יש עוד חלק שצריך להיכנס. אז יש צמידות, צריך להיות צמוד. הסעודה, מה שכותב קרוב לתפילה, וכן בבוקר. גמר תפילת מוסף, לא להשוות את הסעודה, אלא מיד אחרי מוסף לעשות את הסעודה. בצהריים היו נוהגים להתפלל בזמנם מנחה גדולה. אז כולם מתפללים 12:30, מתפללים מנחה. חוזרים הביתה, מגיעים באחד הביתה, היו עושים מיד את הסעודה, לא מחכים. לא אומרת לעשות את זה בשלוש, בארבע, אפילו שעוד היום גדול, כדאי להשלים את הסעודה מיד, להצמיד את הסעודה אל התפילה ממש. זה הרבה יותר חשוב. והרבה יותר יש בזה מעלה גדולה מאוד. וגם עוד הערה קטנה, הרב חיטן כותב, מה שאמרו שלה בשבת תענו, לא אמרו אלא לתלמידי החכמים, שכל בשירות השבוע מלדדים שלה מעיניהם, אז באמת עליהם נאמר, אמרו שלה בשבת תענו, אבל בעלי בתים שכל השבוע הם עובדים, אז בא להם, כשילכו לישון, אז חס ושלום, בזבזו את בנה בריק, לא, זה לא נאמר שלה בשבת, אלא עד רבה, יש להם מנדד שלה מעיניהם בשבת, שהזמן של שבת יקר מאוד, ויעסקו בו בתורה כמה שיותר. עכשיו, הייתי רוצה עוד להזכיר, לקרוא בכל זאת דברי רבנו ארי כאן מהכתב, אומר ככה, דע, כי עניין הסעודות והאכילות האלו הם סוד גדול, והתבאר לך מה שהודעתיך, מכל בחינת ייחוד נזכר בסוד אכילה. ומדרגת העולמות על ידי התפילות בחול היא מדרגתם על ידי סעודות שבת קודש. אז זה הסימן. עכשיו, בזוהר הקדוש פרשת יתרו כתב, תחת זה, בסעודתי אילן שלמות מול ישראל דינון בני מלכה, דינון מאכלה דמלכה, דינון בני מהם מוצא, ומן דפגים חד סעודתם אילן. זאת אומרת, מי שמחסיר אחת מסעודות שבת, גורם גם גדול, עס ושלום למעלה, למראה עם עצמו שהוא לא מבני היכל המלך ולא מהבנים של המלך העליון. ואחר כך אמר רבי יוסף, ודאי כך הוא, בא אלי לברנש, אוי לו לאדם שלא השלים את שמחת המלך, שמחת המלך שעושים סעודות של שבת. אילן תנה את סעודתי את אברהם, יצחק ויעקב, כן אילן והוא. יש גם בספר הפליאה דברים נפלאים על הסודות של הסעודה של שבת, דברים נוראים, לא כאן המקום כעת להעריך. הגאון מווילנה גם כן בסיטואציה צניעותה כותב בפרק ה', הוא כותב, לעתיד לבוא, יישארו בעולם ישראל לבדם, ויאכלו שלוש סעודות שבת בסוד הדיוויתם, ויהיה העולם מתוקן. זאת אומרת, הסעודות האלה של שבת במכינה נתקנו, הן כנגד סעודות של הלוויתן שיהיה לעתיד לבוא. ובספר שושן סודות כתב, שנעשה תיקון עצום לשכינה על ידי הסעודות, והאדם קונה לעצמו מעלות רוחניות, ישמע חכם ויוסף לקח. גם מנה לפעמים סעודה שלישית, יש הרבה מתעצלים, ואומרים שכיוון שיש מי שאומר שיוצא ידי חובה במזונות או בפירות, אז ומזלזלים בזה, וזה חבל מאוד. חבל מאוד, האדם מפסיד דברים נוראים. היה מורבי עליו שלום אומר, אתה אוכל סעודה שלישית פירות או מזונות, אז תדע לך, בעולם הבא כולם יהיו מוזמנים שם על הסעודה, והוא ייתנו לו איזה תפוח או איזה קלמנטינה. נראה אותו מהעשה. אז הוא אומר, כן, כדאי להיזהר, לא לוותר על הדברים האלה. עכשיו, במגלי עמוקות כתב, שלוש סעודות שבת הן כנגד שלוש אותיות עונג, שהן עדן, עונג ראשי תיבות, עדן, נהר, גן, ונהר יוצא מהעדן להשקות את הגן. עדן, נהר, גן, וזה נפש, רוח, נשמה שיש לו לאדם. אז אם כן יוצא איפה שהמעלה של הסעודות היא חשובה מאוד וצריך להיזהר בזה מאוד מאוד. עכשיו, יש עוד, האמת, יש שאלה קשה בהלכה. יש שאלה בהלכה, אדם שנמצא במקום שהוא מרוחק מיישוב, או נגיד חייל משרת באיזה תפקיד רגיש במקום מנותק, יש לו רק מנה אחת לאכול בשבת, איתו. מתי עדיף שיעשה את זה? בלילה או ביום? זאת אומרת, מתי הוא יעשה את הסעודה הזאת? האם יעשה את סעודת היום או סעודת הלילה? ידוע שבגמרא כתוב שכבוד יום עריף, זה כבוד יום, אבל השאלה, הוא מפסיד כאן את הקידוש, לילה יש פה קידוש. ועיקר הקידוש זה בלילה. אבל מצד שני, אין קידוש אלא במקום סעודה, אז צריך לעשות את הסעודה, אז הוא יעשה את הסעודה של היום. מה יעשה ביום? יצום? מה תאמר? אולי יאכל ביום איזה טרי, או ישאיר איזה טרי ליום, אבל העיקר הסעודה מתי יעשה. אז בכלבה היה נראה לומר, בגלל שהגמרא בפסחים אומרת שכבוד יום עדיף, וגם רש"י כתב שאם יש לו יין הרבה לסעודה אחת או מיני מגדים יניחם ביום, בלילה מעל יאכל דברים קלים, בעיקר הסעודה תהיה ביום. אבל הגמרא הביאה שם את דברי התוספתא, כבוד יום וכבוד לילה, כבוד יום קודם לכבוד לילה. ואם אין לו אלא כוס אחד, קידוש היום קודם לכבוד היום לכבוד הלילה. כך כתב גם מרן שולחן ערוך בפירוש. ואם איתה, תשבקה עד למחר למת ותרתה. הגמרא אומרת, תשאיר את הכוס היין, תשתה אותו מחר בבוקר, יום שבת בבוקר, ואז תעשה סעודה. אז גם אתה עושה קידוש, וגם אתה עושה סעודה. תרצה הגמרא, חביבה מצווה בשעתה. עושה לסתן מצווה לפניך, מצווה הבאה לידך, אל תחמיץ אליי, תעשה את זה עכשיו. אז הרשב"א גם ככה כתב. יש בשו"ת הכינו בועז, ויש גם בספר לקט יושר, הביא בשם רבי יוסף מקולון, שאם אין לו דגים ביום הוא בלילה, או ביום או בלילה, יאכל ביום שכבוד יום עדיף. אבל היחל הלב כתב גם כן שהוא היה נוהג, היה לו שתי חליפות לשבת. חליפה אחת של ליל שבת וחליפה שנייה של יום שבת, ושל יום שבת יותר חשובה משל הלילה. למה? כי הגמרא אמרה כבוד יום עדיף, אז צריך שאדם יהיה לו בגד ליום שבת יותר במעלה, יותר יקר מאשר בלילה. והוליד גם מהזוהר, משמע גם כן ככה. ובקיצור, יש אריכות גדולה בפוסקים, גם האגרות משה, ציצל עזר, גאון יביע עומר, גם כן דנים בזה באורך. המסקנה, יש פשוט חטב סופר, הביא, מי שאין לו אלא כוס אחד, הוא בעצמו נשאל את השאלה הזאת, אמר, היה ראוי להניח את זה ליום לקדש עליו, אבל כיוון שחביבה מצווה בשעתה, עכשיו זה הזמן לעשות הקידוש, תעשה קידוש לילה, זה דומה למה שכתב הרדב"א, זה ידוע, תשובת הרדב"א הזאת מפורסמת בחלק ד' סימן י"ג. כל הפוסקים מביאים אותה כדוגמה. היה מעשה פעם, איש אחד שהיה בבית האסורים לאורכם בחודש אלול, והודיעו לו 10 ימים בערב בראש השנה שיש לו 24 שעות חופשה. מתי שהוא רוצה יבחר לעצמו. אז הוא שלח לרדב"ז מה לעשות, האם לצאת עכשיו, השבוע לפני ראש השנה, או יצא בראש השנה, ואז הוא יזכה להתפלל בבית הכנסת ולשמוע תקיעת שופר. כולם היו בטוחים שהרדב"ז יעלה ראש השנה. הרדב"ז אמר לו, לא, תוצא עכשיו. אני לא יודע מה יהיה עוד 10 ימים. עכשיו עכשיו זה בטוח. היה מעשה דומה עם רבי עליו השלום, היה יהודי אחד, נכתב שאותו אדם בספר, אבל ממש צדיק בזמנו, היה יהודי אחד שהזמין תפילין, לקח לו הרבה זמן עד שמצא את הפרשיות והבתים כמו שצריך, קיבל אותם בתשעת הימים. בא אליו, הוא שואל אותו, אומר, מה אני עושה? אני יש לי שמחה עצומה, מותר לי לחדש את התפילין עכשיו לתשעת הימים, אני אחכה אחרי תשעה באב. אתה יודע מה הוא ענה לו? אמר לו, אם אתה בטוח שאתה חי אחרי תשעה באב, תשאיר את זה. אם הוא תלבש את זה היום, הוא לא תעשה לי טובה. ברוך השם, הוא חי עד היום. אז ראיתי את ה... אז ראינו את ההנהגה, את ההשקפה, איך להסתכל על החיים. אנחנו בהזדמנות הזאת נברך את המאזינים של רדיו 10 ואת ה... צוות שנמצא באולפן שבמיוחד המתין עד השעה הזאת. אנחנו מברכים אתכם שזכות מורי עליו השלום, שהלילה מלאו כ"ח שנים, 28 שנים לפטירתו, יעמוד לכם ולכל ישראל שנשמע בשורות טובות, ובעזרת השם ביורצת הבא כבר נהיה תחיית המתים, נהיה עם כולם ביחד, הם יבואו לכאן במקום שאנחנו נלך לבקר אותם שם. ובעזרת השם תהיה גאולה לישראל בקרוב. תודה רבה. אז ככה, עכשיו עוד שאלה יש. אם ביום שבת שייך שמחה, אנחנו יודעים שיש מצווה לשמוח בחגים ובגלים, זה מצוות עשה דאורייתא, הרמב"ם מנה את זה מכלל תרי"ג מצוות. מצוות עשה לשמוח בחגים ובגלים. זה נאמר, ושמחת בחגיך. עכשיו השאלה, מה עם יום שבת?
יש מצב לדבר פלא. ידוע שכל הפוסקים אומרים שבשבת יש עונג, אבל לא שמחה. אבל מצאתי בספרי, בעלותך, פסקה עין זין אומר ככה, וביום שמחתכם ומועדכם, וביום שמחתכם אלו השבתות, ומועדכם אלו שלוש רגלים. רבי נתן אומר, אלו צמדים. אחרי זה, מחזור ביטרי, העתיק את זה, והוא כתב ככה. ומשום אחי, חותמים בשבת וישמחו בך כל ישראל מקדש השמך. אנחנו לא חותמים בך, אנחנו חותמים ואין לא רובו. הוא אומר, היה להם גרסה, וישמחו בך כל ישראל מקדש השמך, שנקרא את השבת שמחה. עכשיו, הר כותב, וחגג איתה בספרי ליום שמחתכם זה השבת, מכל מקום לא כתיבה בהדע כאילו במועדים, במועדים נאמר, ושמחת בחגך. עכשיו הרב דרהם גם כן אומר, ששבת זה בכלל ימי שמחה. אבל ידוע, בשבת אסור להתענות, בשבת אסור להספיד, בשבת אסור לבכות. מספרים על איזה גדול אחד, שבא לכם, נפטר לו אחד מיקיריו, בני משפחתו, כל השבת התנהג רגיל. ורק יצאה השבת פרץ בבכי מר. אמר, אל תחשבו שלא זה, אלא בשבת, כיוון שאסור לבכות בשבת, אז הוא שמר את עצמו. מפגש בהלכה כתוב שמי שיש לו צער ועל ידי הבכייה הצער יפוג, זה מותר, אבל הוא היה גיבור, יכול להתגבר על עצמו. בכל אופן, יש דין של שמחה בחגים, אבל השבתות גם כן, זה אומר ככה, ודרם אומר ככה, גם השבתות נקראו ימי שמחה, ובערביהם הובדלו העם ממלאכה. מה פירוש בערביהם? זאת אומרת, מיום שישי בצהריים, אסור לך לעשות מלאכה ואסורים בהספד לתענית, זאת אומרת מהחצות של יום שישי. וגם בספר המנהיג כתב אותו דבר. אלא מה? אין לומר וישמחו בך כל ישראל, למה לא שייך שמחה אלא ביום טוב. וגם הבית יוסף כך כתב בהלכה. שאפילו שמחזור ביטרי כתב שאומרים וישמחו, אנחנו לא אומרים וישמחו אלא בינוך. ביום שבת אין דין של שמחה. עכשיו, יש גם בזוהר הקדוש מעין זה, כתוב שיש שמחה מסוימת בשבת, ואומר זה יום חדוותה ונתירותה, יום שמחה בעולמות העליונים, ויש שם שמירה מעולה בשמיים, שבשמיים שומרים עלינו, ואז ישראל ששומרים את השבת, אז הם מקדשים את השבת יותר ויותר. אגב, הרמ"א כתב, יש חקירה ידועה. זוהר, בפרשת בראשית, בהקדמה. הזוהר אומר שם, נדמה לי בדף ח', שיש מזיקים מיוחדים שמסתובבים בלילות שבת. ולכן, ידוע הגמרא בתענית אומרת על רבי חנינא בן דוסא, שפעם אחת היה הולך בדרך והיה לילה. בקשה אותו אגרת בת מחלת, אימם של שדים. אמרה לו, אילה תחננה את, שמכריזה עליך ברקיעה, היזהרו בחנינה בני ובתורתו, הבן המשבן הלך כועה לדמה. הייתי מכה אותך, עושה ממך כד אחד של מים, דם. אמר לה, אם אני כל כך חשוב, גוזרני עלייך שלא תעברי בישוב, שאת לא תכנסי איפה שבני אדם נמצאים. אמרה לו, בכל זאת תשאיר לי איזה, אני צריכה לעולם, יש רשעים, סדם עושה, אני מעקות אותו, יש איזה מישהו שאני צריכה לטפל בו, אז תשאיר לי, הנה עלה לנרם העליות ללי שבתות, מכאן אמרו רבותינו, אל יצא אדם יחידי, לא בליל רביעי ולא בליל שבת, לא לביא הכוונה שלישי בלילה, ושלישי בלילה ושישי בלילה. אז יקשו, ולא, זוהר בפירוש אומר, שבשבת אין מסתיר ואין מקטרים, לא עוד אלא, הזוהר אומר, אגב תראה, אסור לי לעוג על שום מנהג של שום מקום, שום עדה. פעם ראיתי חכם אחד מהעדה המרוקאית, לוקח כוס של קידוש בשבת, אומרים אותו, צריך, שבת מקודש, יום השישי, לא יקודו השבת, לא הבנתי מאיפה יצא שבת מקודש, בשום צידוק זה לא מופיע. טוב, שמעתי את זה בזיכרוני. יום אחד ראיתי, הזוהר הקדוש הזה, שאני אומר לכם, אומר בליל שבת, שישראל מתאספים ובאים להגיד קידוש, יוצא כרוז ברקיע וצועק שבת מקודש. כרוז, מלאך, יש מלאך מיוחד, הוא מחכה, יש לו תפקיד חד שבועי, שתי מילים להגיד. שבת מקודש. ואז שומעים את המילה שבת מקודש, כל המזיקים וכל המערכי חבלה בורחים. ואיפה הם נמצאים? במקופת תרומה רבה, יש בה תהום, כנראה יהיה ברמודה שם, משולש ברמודה. שם, מכניסים אותם שם ובוקקים אותם עם כך, וכשישראל עושים הבדלה במוצאי שבת, אז הם יוצאים. אז הם לא נמצאים. אז עכשיו לכאורה יש סתירה. מקום אחד אתה רואה שאין מזיקים בשבת. והזוהר אומר, ולכן ישראל לא צריכים לומר שכיבנו כמו בחול. לא צריכים לומר שכיבנו כמו בחול. בחול אנחנו אומרים, ועשם עלינו כתריאל, ועשם השטן מפדם מאחרינו וכולי. בשבת אומרים, ופרוס עלינו סוכת שלום. איך? ברוך אתה השם, פורס סוכת שלום. ואתה אומר שיש מזיקים בליל שבת. הרמ"ן כתב שבהיות וביום שישי בבין השמשות, משנה אומרת באבות, נבראו המזיקים. והזוהר כאן, בהדרה, כותב שהמזיקים האלה נבראו בגלל חטא אדם הראשון, שהוא חטא שעתיים לפני שבת, שעה 11, שעה עשירית אחר מעץ הדעת, שעה 11 ביקש מחילה, התוודה וביקש מחילה, שעה 12, זאת אומרת, שעה אחרונה, לפני כניסת שבת, הקדוש ברוך הוא מחל לו. אז ואז נבראו מזיקים, לפני זה לא נבראו מזיקים. אז המזיקים האלה נמצאים, מה קורה איתם? נשמע מה שכותב רמ"ג, זה מפחיד מאוד. הוא אומר, מי שלא שומר שבת, או מי שלא מענג את השבת, או מי שהוא עצוב בשבת, הם אלה מזיקים אותו. הוא אומר, לכן אדם צריך להיזהר בשבת, זהר מאוד מאוד שלא לשמור את עצמו כמה שיותר, שלא יבוא חס ושלום לידי הדבר הזה. יוצא שזה דבר שהוא צריך להיזהר בזה מאוד. עכשיו עוד דבר, אני רוצה לגמור מהעניינים של ההכנות לשבת, יש לנו כמה עניינים של ההכנות. יש לנו לגבי גילוח בשבת שצריך לדעת, לפני זה נסביר למה תספורת היא מאוד חשובה שאדם מסתפר בפרט לפני שבת. לא שחייב כל ערב שבת להסתפר. יש אמרו, יש היו נזכרים מקפידים להסתפר כאילו כל ערב שבת. אבל האמת, מצד הדין, כתוב שמסתדל האדם אחת ל-30 יום, וכתוב איזה הוא מנוול, המדרש אומר, כל שלא יסתפר 30 יום. יותר מ-30 יום זה עניין ניוון, שיער מתארך. לכן לא עליכם, אבל על אביו ועל אמו ועשרה קרובים, 30 יום לתספורת, אבל לא יותר. וגם אחרי 30, מצווה שיגענו בו, אם זה אבאם, אז יגענו בו כדי שילך להסתפר. אז עכשיו, יש בתספורת השיער, מה הסיבה שצריך לפני שבת להסתפר? קודם כל, הזוהר בהרבה מקומות, גם בזוהר חדש יתרו כותב שהשיער הוא דין. עכשיו מביא על הפסוק, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראה אלוהים אנשי אמת סוד אבצע. אומר הזוהר כך, ואתה תחזה בראייה, בעיינין, בקריצין דלהון, בגבדין דלהון, ובסערה דתליה מרשע עליהם. ושמיעה היא חיה דתקריה שור. שערה היא דינה, השיער הוא דין, וכמה נימין ויקנון צבע השמיים תליה נמונה, וכאן מעבה דינה רברבה דהי גבורה לשמאלה. טוב, מעריך, אני לא אעריך כאן את כל דברי הזוהר, ואחר כך הביא גם כך את הגביעים ותיארת אותם, וכל תעשה להם טהרם, עבר טער הכל בשרם, חיפשו בגדיהם והתאהרו. אומר הזוהר למה? הלוי הוא מצד הדין,
ואם לא יהיה פה שיער, הוא יעמוד בבית המקדש, השם שמור, זה דין עם דין, זה יכול לעשות דין גדול בעולם. כך אומר, ולכן, האישה, כאי גבנה, זה לא יתחזה שערה לבר, השם מצילנו. שהשער של האישה מתגלה החוצה, גורם דין להרבה צרות בעולם, ובעיה להתחפייה לשם. חזה שערה ועוקים לה להתמר. אחר כך הביא גם כן שהשיער הוא שורש הדין, וכך כתבו כל חכמי הקבלה. שבא רבנו הארי ואומר שהשערות זה חוזק הדין, והן בלשון שיעור, שיער שיעור, כי הדין הוא מקביל כל דבר. חסד, השט, הוא מתרחב, מתארך, ללא גבולות, אבל הגבורה היא תפקידה להקביל. ושיער זה מלשון שיעור, ולכן גם אומרים כחוט השערה. ואין מלכות נוגע בחברתה, לא כי לא נעימה. נעימה זה שערה והעמי. הכוונה שהדין הוא בדיוק על הנקודה ועל הפרט בדיוק. עכשיו, הרשש גם כן כתב שיש כמה בחינות בשיער, וכתב שיש גם שיער לבן, ויש, הם מתפצלים לשלוש קבוצות. שיער לבן, כתוב בדניאל, הוא שיער לשקע אמר נקל, זה מורה חסד. לכן האדם הזקן והמבוגר יותר רגוע, יותר שקט, כי שערו כבר הלבין, אז הוא יותר איש של חסד. שאין כן הצעיר, הוא דין והוא גבורה וכיפור. זה הסוד של שמשון, הוא איתן אי שהתכותב, שהסוד, הכוח שלו היה בשיער, זה שהיא רצתה, פיתתה אותו שיקלה לה, שהשיער הוא דין, ולכן זה מצד זה היה לו גבורות קשות מאוד בשמשון. וכל הכוח שלו היה שם בשיער, אז זה השורש של הדין נמצא שם, ככה הוא אומר שם. בקיצור, אז השיער הוא דין, ו... לכן סודם הם אור חוזר, וכל אור חוזר הוא דין. מסביר את זה אולי קצת יותר. הרבן אורי אומר ככה, הנשמה נכנסת לאדם מהראש, ומתפשטת בתוך הגוף, ויש נקבים שהיא יוצאת מהם, כמו, היא מתגלה שם, כמו בעיניים, בחוטן, באוזניים, בפה, בציפורניים, בין הציפורניים לבשר, בידיים, ברגליים, וכן על זה הדרך. עכשיו, האור כל כך גדול, והאור של הנשמה הוא לא עומד אף פעם. נשמה זה לא דבר עומד, זה דבר שכל הזמן נמצא בתנועה. אז הוא זורם, הוא יורד ועולה, יורד ועולה, יורד ועולה, כל הזמן. הוא הולך במחזוריות. ואז האור, כשהוא חוזר, הוא אין לו מקום לצאת, הוא בוקע את נקמוביות האור ועושה שערות. אז השערות נוצרו במצב שהאור היה בהיפוך, מלמטה למעלה, לא מלמעלה למטה. ואז הוא מגיע לראש, ובראש יש הכי הרבה שערות בגוף. אבל זה הסוף של הגוף, מלמטה למעלה זה הסוף. ולכן תראה שבעקב אין בכלל ראי שער. תמצא מישהו שערות בעקב, זה מקבל פרס. שאני לא יודע מה, פרס ישראל שנת 3,000. אין דבר כזה. אז זה אומר, האור יורד למטה, חוזר, עושה שערות. אז מתחיל, ברגליים צומחים שערות, בכל מיני מקומות בגוף, יש אדם שעיר יותר, שעיר פחות, אבל זה מורה עמדית. וגם דרך השער אפשר להכיר את מהותו של האדם ואת האישיות שלו, עם שער עבה, שער מסוסד, שער דק, חלק, ארוך, קצר, וכל הדברים האלה. עכשיו, כיוון ששיער זה דין, זה הסיבה גם, כותב רבי נתן אשיץ, שאצל הצעיר יש יותר שיער ראש, ואצל המבוגר פחות. אז סתם יגידו לך הרופאים, בביולוגיה זה נשירת שיער, זה תהליכים הורמונליים שיש בגוף. טוב, אדוני המדען, תהליכים הורמונליים, אבל למה עשה ככה השם? זה אומר פשוט, ואתה ישץ מסביר שהצעיר יש בו כוח דין חזק ולחות גבוהה בגוף,
תוצאה מכוח הדין יש לו שערה אבל ככל שהוא מתבגר יותר ונהיה רגוע יותר יש לו פחות השיער שלו מדלדל אז השיער נהיה פחות ופחות אז יוצא שזה אחד תלוי בשני עכשיו אחרי שראינו שהשיער הוא דין והוא חוזק הדין לכן יש מצווה להסתפר לכבוד שבת אומר רבנו ארי אז זה שאמרנו שיש שלוש מיני שערות יש שיער לבן שכתוב עליו שער רשק עמר נקי עמר נקי זה צמר טהור צמר טהור זה לבן אחר כך יש בשיר השירים קבוצותיו טלטלים שחרות כעורב זה נגד האדם הצעיר שהוא זה כנגד הזקן קבוצותיו טלטלים שחרות כעורב זה שער שחור ויש עוד פסוק בתהילים ודלת רושך כארגמן שזה אדום שיער אדום זה שייך לנקבה יותר הנקבה היא יותר דין מהזכר לכן אצלה אמר ודלת רושך כארגמן אז אלה שלושה מיני שיער יש אחד לבן, אחד שחור, אחד אדום עכשיו לא בהכרח שהנקבה זה אדום והזכר הוא לא שחור לפעמים זה עבור זה מצוי, רק זה יותר דין, האדום הוא הכי דין והשחור הוא פחות דין והלבן הוא בכלל לא דין, הוא כבר חסדים ורחמים אז זה הסיבה עכשיו עוד דבר מעניין יש ופה תראה דבר שהוא, וזה רבנו אני מתייחס אליו תראה בשיער של האדם מה צומח בהתחלה השיער בראש אפילו כבר בתוך בטן אמו, לעובר הוא יש לו שיער יש הרבה נשים יולדות תינוקות, עם ממש שערות ארוכות אבל השיער של הראש, השיער של הזקן לא מתמנה עד להיותו בן 20 אז לוקח איחור של 20 שנה עד שהוא צומח תראה, כשאדם מגיע לגיל 40 מתחיל השיער שלו להלבין, מאיפה הוא מתחיל להלבין? מהזקן עוד שהיה צריך להיות בדיוק הפוך הלוא מי שיותר ותיק, רגע, בואו נלך לפי התור לפי התור מי היה יותר ותיק? השיער של הראש אז השיער של הראש אמור היה להיות לבן ואחר כך השיער של הזקן אבל לא, במציאות תראה ששיער הזקן מלבין הרבה יותר והרבה לפני השיער של הראש יש יוצא מן הכלל אבל בדרך כלל זה כך וגם השפם הוא כמעט האחרון להלבין בזקן הוא נשאר עדיין שחור כל אופן יותר שחור מאשר בזקן עצמו למה? שוב פעם, בגלל שהזקן הוא יותר רחמים והשיער של הראש זה דין וכמו שאמרנו שזה הקצה של הגוף כי הדין שהוא זורם חזרה להשיער יוצא בסוד אור חוזר יוצא בסוד אור חוזר מלמטה למעלה אז הוא נתקע פה אז פה ממשיכים הדין לזרום אבל בזקן יש פחות דין וזה גם הפנים של האדם אז לכן זה פחות אז זה הדבר, ולכן הוא אומר שצריך להיזהר, לכן כותב רמה, אם היו שערות ראשות גדולות, מצווה לגביהם, וגם כן, אם יוצא רק לעומר, ביום שבת, שבת אף פעם לא יוצא, יוצא ביום ראשון, אז לאשכנזים שמסתפרים, כבר בל"ג בעומר, המהר"ל כתב בפירוש, שמותר להסתפר כבר ביום שישי, למה? לכבוד שבת, כי יש מצווה להסתפר לכבוד שבת. עכשיו, יש דברי ארי על זה, אומר ככה, היה נזהר מורי שלא לגלח ראשו אחר שעת מנהג גדולה, ואפילו בערב שבת לא היה מגלח ראשו, אלא קודם חצות היום דווקא. והאמת שכל חכמי הקבלה כתבו כאן, שלא להסתפר אחרי חצות היום. זאת אומרת, לכתחילה, מי שיכול להסתפר לפני חצות עדיף, לא רק בערב שבת, גם בשאר ימות השבוע שעדיף, למה? בגלל שהשיער זה דין ואחרי החצות היום יש יותר דין רק אין הכי להאמין, מי שלא יכל אז... או שלא הצליח עכשיו לגבי להסתבר בגוי, אצל גוי זה גם כן בעיה שתי בעיות, גם כל כך הגמרא מסכת עבודה זרה אומרת שאסור להסתפר אצל גוי בגלל מצד שמיהרוג אותו, אלא אם כן יש איתו מישהו. לפי הקבלה הטעם הוא אחר, הטעם הוא שמסתפר אצל גוי אז יכול להעביר ממנו את הצלם, כשהוא גם מספר אותו
אז הצלם שדיברנו עליו מקודם, שיש לאדם צלם של יהודי, יכול להסתלק ולבוא במקום זה צלם של גוי. לכן נזהר האדם מכתחילה לא להסתפר אצל גוי. וכך כותר ראשית חוכמה, אני אקרא לכם, מנהג המקובלים שלא להסתפר מגוי, כי תערום חלק תמאה ואין נעבירה על ראש קודש. ובישראל יש בחיצוניותו שם אלוקים, והגוי אלוהים אחרים, שאנוס במקום שאין ישראל, מדבר שמצאים מחוץ לארץ, הוא מתגלח על ידי גוי, יחפת שם אלוקים בריבוע א', א', ל', א', ל', כ', א', ל', כ', י', מ'. ויאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, ועל ידי זה לא יתערב צלמו בצלם הגוי. זאת אומרת, אם אין לו ברירה, ויש גוי שבא לספר אותו, אז יאמר את הדבר הזה. טוב. עכשיו נדבר לגבי, יש לנו עוד טבילה ורחיצה, טוב, יש לנו עוד הרבה, אני מנסה פשוט לקצר כמה שאפשר. יש מצווה גדולה לטבול בערב שבת. קודם כל צריך לדעת שבטבילה יש כמה מעלות. קודם כל יש טבילה סתם ביום רגיל לטבול, גם אם צריך או לא צריך. כשצריך, זאת אומרת כשיצאה טומאה מגופו, בוודאי שיש מצווה גדולה לטבול. וערב שבת עוד יותר מצווה גדולה, כדי למשוך על עצמו את האור של השבת. עכשיו, מתי, באיזה שעה, יכול כבר להתחיל לטבול לכבוד שבת. רבנו אריד לימד אותנו שאם אדם קרא שתיים מקרא ואחד תרגום ביום שישי בבוקר וסיים, מיד יכול ללכת לטבול. וכך היה נוהג רבנו אריד, שהיה ביום שישי, הסדר יום שלו היה, כך לפי מה שראינו בשעה הכוונות, סדר יום שלו היה כזה. היה הוא מתפלל בבוקר שחרית, מיד אחרי שחרית היה קורא את הפרשה שתיים מקרא ואחד תרגום, אחרי שניים ואחת מקרא ואחת תרגום, היה הולך למקווה, היה טובל, כשהיה יוצא מהמקווה, היה גוזז ציפורניים, וזה גם כן מעניין למה גזיזת הציפורניים הייתה כאן אחרי המקווה. אחר כך היה עושה עירוב, הוא היה עושה עירובי חצרות, ואחר כך היה רוחץ פניו, ידיו ורגליו בחמין, ואחר כך לובש בגדי שבת. זה היה מנהגו של רבנו ארי מדי יום שישי. שם הוא כתב שמי שלא קרא שניים מקרא ואחד תרגום, מתי יטבול? בשעה חמישית. מה זה שעה חמישית? חמישית מהיום. שאלה, חמישית זה סוף חמישית? או תחילת חמישית? מה פירוש? האם שעה לפני חצות אני יכול לטבול? או שעתיים לפני חצות? אם אתה אומר סוף חמישית, זאת אומרת תחילת שישית, שעה לפני חצות. ואם אתה אומר תחילת חמישית, אז שעתיים לפני חצות. נגיד היום חצות בסביבות 11:30 לפני הצהריים, אז ב-10:30 יכול לטבול, זה שעה שישית. אבל אם נאמר לא, אז 9:30, אומנם זה שעות זמניות, אז לכל שעה ביום זה יוצא איזה 50 דקות בערך. אז תגיד, נגיד ב-10, בשעה חמישית, יכול לטבול. עכשיו בואו נקרא לכם את לשון שאר הכוונות, כי יש בזה שקלה ותריה גדולה מאוד. שאר הכוונות, לגבי יום שני וחמישי, אומרים אל מלך יושב על כיסא רחמים. אז רבנו ארי אומר ככה, אל מספרו 31. הוא אומר, תוספת שבת מתחילה מיום שישי, מתחילת שעה שישית. אז לא חמישית, הוא אומר שישית. כמו שהתבאר לקמן, בים ערב שבת, יום השישי היתרה. אז 7 שעות של יום שישי, אז יוצא חצי יום, ועוד שעה קודם, 7. ו24 שעות של שבת, ביחד 31, אל מלך, יושב על כיסא רחמים. יוצא שעה לפני חצות היום, ביום שישי, מתחיל מידת הרחמים. ככה זה דברי רבנו עריקה, בדרוש של יום שלי וחמישי. אז בפרי עץ חיים אותו דבר קטן. עכשיו יש דבר שנבוכו כל חכמי הקבלה. למה? בדרוש של שבת הוא לא כתב ככה.
לראש השבת כתוב, אמר לי רבנו, רבנו זה רבנו הארי, שקיבל מאדם גדול, שאמר לו, שכוונה הייתה בידו, מרבותיו, שכל מי שנקבע בערב שבת, אחר שעה חמישית מן היום, אין לו חיבוט הקבר. וזו הברייתא אומרת, שאין לך אדם שאין לו חיבוט הקבר, ואפילו נפלים, שהדין שחיבוט הקבר השם אצלנו ממנו מהדומים לו. עכשיו, מתי אדם ניצול אם נקבע בערב שבת אחר שעה חמישית? מה אומר בנו ארי? לפי שמין שעה חמישית מתחילה תוספת בשעת שבת. אז מה זה מין שעה חמישית? זה לא בסוף שעה חמישית, תחילת שעה חמישית. ויש לו דין כי הוא נקבע ביום שבת עצמו. וזה סוד ה' יתירה של יום השישי, כי בכל הימים לא נזכר ה' יום אחד, בערב ובוקר, יום אחד, לא כתוב בערב ובוקר, יום האחד. בערב ובוקר יום השני, אלא יום אחד, יום שני. בערב ובוקר יום השישי. מה קרה שזה השישי? לרמוז כי בחמש שעות מיום השישי, חמש שעות מיום השישי, תכף סמוך אליו, ויחולו. ותכף נחשב כאילו יום שבת. ולכן שמח יום השישי ויחולו. מורי ז"ל הודה לדבריו והסכים עליהם. עכשיו, בשאר היהודים יש מעמד דומה. כל הנקבע בערב שבת אחר חמש שעות ביום, בשעה חמישית בכלל, אין או רואה חיבוט הקבר. כי קדושת שבת מפרידה ממנו את הקליפה. מה? כן, כי משעה חמישית של יום השישי ומעלה כבר קדושת היום.
זה נקבע, אבל השאלה מתי הוא
נקבע, אבל היא... אז יש תשובת הרדב"ז, בזה. מעשה היה זמן הרדב"ז, שנפטר אדם אחד ביום שישי בבוקר, ובאו לשאול את הרדב"ז, האם לחכות עד שעה חמישית? אמר להם, אתם מתחכמים על הבורא. שאם הבורא היה רוצה להציל אותו מחיבות הקבר, היה ממית אותו סמוך לצהריים. אז יוצא שאם הוא נפטר לפני כן או בבוקר מוקדם, זה לא מועיל. צריך שיתפטר ביום שישי קרוב לחצות ויקברו אותו אחרי
חצות.
טוב, זה בכלל דין אחר. מי שנהרג על ידי גוי, אין לו בכלל לא חיבוט הקבר ולא שום דבר. וזה אין בעיה בכלל. אנחנו מדברים על אדם שמת מוות טבעי. זה כן. אבל מה זה מי שנהרג על ידי גויים, זה אשרה ואשרה חלקו. נכנס ישר, השם מקום דמם.
ישר
רבי עמיר,
אמר
לי, ישר. אה?
ישר
רבי עמיר, רבי עמיר. לגן, איזה למחנה של רבי עמיר. או, יש ויכוח, כי הברייתא שמה כתוב ככה. מה יעשה אדם להינצל חירות הקבר? אבל אנחנו מחווים מי שעוסק בתורה. הוא התפלל בכוונה, ואוהב את התוכחות, שם שישה תנאים. עוסק בתורה, התפלל בכוונה, ואוהב את התוכחות. ועוסק בגמילות חסדים, זה הרביעי, ודע בארץ ישראל, ונפטר ביום השישי, אז אין הוא רואה חיבוט הקבר. עכשיו יש ויכוח, האם זה או ו. יש ויכוח גדול בפוסקים המפרשים על זה, כי הברייתא כתובה בלשון סתומה. אז השאלה, האם צריך את שתי התנאים, שגם שיהיה קבר ביום שישי אחר חצות, ויהיה בארץ ישראל, או אחד משתיהם. אז יש להסביר, אחד משתיהם. אז לפי זה אתה רוצה להגיד, אז הוא לא, אבל קשה להגיד, כל תושבי ארץ ישראל אין להם חיבוט הקבר? קשה לומר, אחרת היה מישהו היה צריך לכתוב את זה, שיש חיבוט הקבר רק מחוץ לארץ, בארץ ישראל אין חיבוט הקבר. זו גם שאלה. חילה, אז זה אחד שהוא לא ישמור מצוות, יהיה בארץ ישראל. והשני שומר מצוות והוא בחוץ על הארץ, תגיד שזה יותר טוב ממנו, קשה. טוב, בוא נניח את זה,
זה העבודה של הקדוש ברוך הוא, לא שלנו. עכשיו כאן יש בעיה. פעם אחת אנחנו רואים שזה מתחיל משעה שישית, פעם אנחנו רואים שזה מתחיל משעה חמישית. אז יצאנו לחפש בנושא הזה, ומצאנו לרב שמן ששון, שכותב, אפשר שטעות סופר נפל, וכתוב כאן בתחילת שש, וצריך לומר חמש. והטעם בתחילת שעה חמישית הוא סוד התחלת תוספת שבת, ואינו עולה שעה זאת למניין אל, ולעיין אל שעות ומשעה שישית. טוב, שמעתם מתרצים, ושעה חמישית בכלל, אין רוצה לומר שעה חמישית אינו רואה את הקבר, אלא שעה חמישית בכלל, בכלל קיבוץ הקבר. האמת שזה קשה. הוא מתרץ תירוץ מחילה מכבודו, תירוץ שהוא קצת קשה. שאלה. אני רוצה להגיד מצד אחד שזה שעה נוספת והיא לא בכלל. אחד הוא אומר שהיא כן מכלל חיבוד הקבר, זאת אומרת בתירוץ עצמו יש סתירה, וגם הוא עושה טעות סופר. למה טעות סופר? הלשון כאן די ברורה ובצורה הכי הכי ברורה וחותכת. איך הוא אומר פה? אני חוזר לכם. אני חוזר לכם על הלשון. שמי שנקבע בערב שבת עד שעה חמישית מן היום אין לו חילות הקבר, לפי שמין שעה חמישית מתחיל תוספת קדושת שבת. יש לו דין כאילו נקבע ביום שבת עצמו. אז מי שעה חמישית? זה שעה חמישית ממש. ראיתי לרב שמעון אגסי בספרו בני אהרון בהקדמה כ"ג בשעה הגלגולים. שם הוא גם כן הסתתק, האם צריך שיגמר חמש שעות? או שמתחיל חמש שעות בשעה החמישית, הוא אומר אין להשביע. אחר כך הוא כתב, שכבר שבשעה הכוונות כתב בתחילת שעה חמישית, אז שעה חמישית בכלל ההצנה. אבל מה יש בספר שם מאמרי רשבי? שם מאמרי רשבי אמר שבתחילת שעה בפרשת קדושים, בסוף שעה חמישית של יום השישי מתחילים העולמות לענות. סוף שעה חמישית. אז שוב, יש ויכוח כאן, האם זה בתחילה או בסוף. יש סוגיה שאומרת בסוף, ויש סוגיה שאומרת בהתחלה. ובזה יש ביוב. למעשה, הייתי למור אבי עליו השלום, שהוא ביקשה את הקושיה הזאת, ותראה שאנחנו אין לנו אלא מה שכתב רבנו ארי כאן בשער הכוונות, שמתחילת שעה חמישית מתחילה העלת שבת. אבל למעשה לא נלך לטבול במקווה עד שעה שישית. זאת אומרת, אם אפשר לכתחילה רק שעה לפני חצות ללכת למקווה. אבל בדעבד שעתיים אפשר. אבל הרב עובדיה עדי עליו שלום, זה ראינו אותו, הוא היה נוהג כל יום שישי, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום מיד אחרי התפילה בבוקר, היה הולך הביתה, טועם משהו בצחרית, והולך למקווה. זאת אומרת, כבר בתשע בבוקר היה מתרחץ וטובל במקווה, מכין את עצמו לכבוד שבת. יושב לומד עד כניסת שבת. כל רבי היה מקפיד, לא היה ככה עושה, היה נוהג ביום שישי, גוזר ציפורניים לחם, והולך למקווה, איך שנהיה שעה חמישית, זאת אומרת שעה שישית, שעה לפני חצות הולך למקווה, טובל, מזדבז, בא הביתה, מכין את הנרות, לובש, אחר כך לוקח מים ללחוץ פניו, ידיו ורגליו, ואחר כך הולך לבית הכנסת. עכשיו לגבי ציפורניים, יש עושים קודם ויש עושים אחר כך. יש עושים קודם, זאת אומרת, לפי רבנו ארי משמע מפורש, שאחרי המקווה. ויש לזה ראיות בכמה מקומות, גם בפרץ חיים, גם בשלב ובעוד, שהציפורניים אחרי המקווה הן מאירות שבהן אור, והן מקבלים את המלבוש של שבת. זו הסיבה שאנחנו מוצאי שבת מסתכלים לאור הנר בציפורניים. אבל מצד שני, הפוסקים כתבו שכדאי שכשהוא הולך למקווה, שיתקן את עצמו מכל מיני דברים שחוצצים, וגם נזיר את הציפורניים, וגם שמה ישכח אחר כך. זה גרוע מאוד שיבוא ביום שבת עם ציפורניים מגודלות. כמובן, חורף לא חייב כל שבוע, כתב בן ישי שאחת לשבועיים, אבל יבוא עם ציפורניים מגודלות, ובספר חסידים כתוב שראה איזה חסיד אחד שנענש, כיוון שהיה לא נזהר היה לגדל ציפורניים בשבת, אז לכן היה לו קטן במטר שלו אחרי שנפטר, אז לכן היו גוזזים את הציפורניים לפני המקווה. אין עניין דווקא אחרי המקווה, אלא לפני המקווה. כדאי שזאת ציפורניים לפני המקווה.
למה?
אבל יש רהיט,
איך? הארי,
למה לארי? כנראה שלארי הייתה סיבה אחרי. יותר סיבה, יש סיבה, אמרתי לך, שיש בזה הליכות, אני לא רוצה כעת פשוט מכרוס את זמן, אבל אולי בהמשך נראה עוד משהו, אבל מה שרציתי להזכיר לגבי רחיצת פניו, ידיו ורגליו. לגבי רחיצת פניו, ידיו ורגליו, צריך לדעת שלגבי ערב שבת יש מצווה גדולה, שהאדם יתרחץ כל גופו לכבוד שבת. מחוץ לתפילה במקווה, צריך ללחוץ כל גופו לכבוד שבת. ואפילו שהוא יתקלע בבוקר או אתמול בלילה, אבל בצהריים, לקראת לפני שלובש את בגדי שבת, השתדל האדם ללחוץ את גופו גם כן לכבוד שבת, במובן באזור הקדוש על רב אמונה סבא, שהיה הולך ורוחץ את עצמו בנהר, והיה יוצא והיה אומר, אני רואה מלאכים עולים לשמיים. כך היה זוכה לאיזה מעלה גדולה מאוד, כך כתוב. עכשיו, המקור, בגמרא כתוב רבי דב הר עיני. גמרא מסכת שבת דף כ"ה אומרת, כל פועל השם למעשנו, רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל כונן. והכוונה ש... צריך להתרחץ לכבוד שבת כל יום הכנה לתפילה. היו נוהגים, גם הרמב"ן כתב, גם בפרץ חיים כתוב, גם השר"א כותב ככה, שיש מצווה כל יום שאדם ירחץ את הפנים, את הידיים ואת הרגליים לפני שהולך להתפלל. אבל היום בימינו כתבו האחרונים שרגליים אנחנו לא רוחצים, כבר כתב בן ישעיהו, שרגליים אנחנו רוחצים ביום שישי. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה יכולת לסלק את הטומאה גם מהרגליים על ידי רחיצה. היום שאין בית המקדש קיים, לא נוכל לסלק את הטומאה מהרגליים, רק ביום שישי. על ידי רחיצה במים חמים, לא צריך חמים רותחים ממש, חמים קצת אפילו. רוחץ את פניו, ידיו ורגליו, על ידי זה מסתלקת הסתרה האחרה לרוח הטומאה גם מעל הרגליים. וביום שישי יוצא ככה, אחד תחילה ילחץ את כל הגוף. מי שלא יכול ללחץ את כל הגוף, לפחות פנה לידה ורגליים. אני כמה פעמים זוכר, שהיה בעוליכם איזה חולה, אז זה לא קל מהמיטה, אבל רבי היה אומר, תביאו מים חמים, תחצו לו את הפנים, תחצו לו את הידיים, תחצו לו את הרגליים, יאללה קום. והיה קם. אומר, זו סבולה שהתרפא. למה? משתלקת מעלה ברוח רעה שיש עליו, שהיא מזיקה אותו, היא עושה את האדם חולה, ואז הוא מבריא, ואז הוא קם. אז ביום שישי, גם מי שלא מרגיש טוב ולא יכול להתקלח, משתדל לשטוף פנים, ידיים ורגליים במים חמים. שלוש פעמים. לשטוף פנים, להעביר על הפנים מים שלוש פעמים, ואחר על הידיים גם כן, לשפוך עד הזרועות. לא צריך עד למעלה, על המרפק. על יד ימין, אחר כך על יד שמאל. צריך שיהיה סדר. קודם ימין, ואחר כך שמאל. אחר כך גם על הרגליים. קודם רגל ימין, ואחר כך רגל שמאל.
כל רגל?
כל רגל יעשה. וכדאי שיהיה שלוש שפיכות על כל אחד. כמו שאנחנו עושים בנטילת ידיים, גם נעשה שלוש שפיכות.
גם
על יד. ועל היד הימנית, יד השמאלית, רגל שמאלית, רגל שמאלית, עד הברכיים, לא צריך עד למעלה, עד אגן הירכיים, אלא עד הברך, המרפק. שמה, ועכשיו יש עוד עניין. אדם הולך למקווה, ו... והאמת, יש דיון בעוסקים, האם מחיצת פנן ידבר רגלה, בעיקר הפוסקים האחרונים, שדברים בעיני קבלה. אלה שאומרים הולכת למקווה. האם מחיצת פנן ידבר רגלה תהיה לפני המקווה, או אחרי המקווה? בזה יש דיון בעוסקים. ראיתי, יש כאלה שרוצים להגיד שלפני. יש כאלה שאומרים, לא, אבל הבן הרי היה עושה אחרי, פורש בשאר הכוונות שאחרי. אז האמת, התשובה היא כזאת. אחרי שלחת פנה לדע ברגליו, יזהר לא להעלות עליו בגדי חול, אלא ילבש בגדי שבת. רבן הרי ידוע שהיה מקפיד ששום בגד של חול לא ילבש אותו בשבת, לא יהיה עליו בשבת. וכן בחול לא היה לובש שום בגד של שבת, אלא בגדים היו מיוחדים לשבת. אגב, כשהוא רוצה להעביר בגדים משבת לחול זה משהו אחר. אבל כעת יש לך בגדים מיוחדים, אלה של חול, אלה של שבת, כל אחד יהיו בנפרד. עכשיו, כשאדם הולך למקווה, הוא הולך עם בגדי חול. מה הוא לוקח איתו, נגיד? אז הוא לוקח איתו, הוא הולך להתרחץ. אז מהלבנים, את הבגדים הפנימיים, הוא לוקח נקיים, מתרחץ, אז מוציא את אלה שהיו משומשים, ולובש כעת בחודשים נקיים. אבל הבגדים העליונים, בגדי חול. לא לוקח איתו מרתחה שלמה, מזוודה של בגדים, ושם הוא מחליק. גם אין מקום במקווה, רק אם יש לו מקווה פרטי, זה משהו אחר. טוב, הוא בא הביתה, עכשיו מה צריך להחליף בגדי שבת? זה שאתה מחליף בגדי שבת, מוריד את בגדי החול, עכשיו תיכנס לחדר האמבטיה, שטוף את הפנים שלך במים חמים, שטוף את הידיים שלך גם במים חמים, וגם את הרגליים, תתנגר, ואז תלבש בגדי שבת. וככה הוא לנהוג, כך כמו אבי גם היה עושה, היה אומר שצריך ככה לעשות. ככה היה עושה. אז אמרנו, עולה לחיית המקווה. במקווה מחליפים את הבגדים הפנימיים, ושם הם מתרחצים. אחרי המחיצה טבילה, לכבוד שבת, אחרי הטבילה, אז הולך ובא הביתה, מטיל את הנרות, עושה כל מה שצריך, בא ללכת לבית הכנסת, מוריד את בגדי החול, גם לא יפה שאין בגדי שבת הוא יעשה עבודות, זה לא טובות. הגמרא אומרת, בגדים שמזג בהם קור, שעשה בהם בעסקה, הוא יבוא וישמש את רבו, מוזג כוס לרבו, זה לא יפה. אז עכשיו אתה בא לשבת, תוריד את הבגדים של החול, רחצת את רגליי, איך אכלת את הנפל. שוטף פנה לידיו ורגליו, לא, יש בגדי שבת. ואז הוא נהיה, הוא לא נהיה. נהיה טהור, אין מכף רגל ועד ראש, אין בו מטהור, הכל בסדר, נהיה הכל בדיוקה. עכשיו יש עוד דבר אחד, כתבו שלא ינגב את בגדי, את המים של המקווה מעליו, יש נזהרים, לא ינגב, האמת צריך להיזהר, לא להיכנס לסכנת נפשות בדבר הזה, בפרט בימי החורף, בימים קרים, זה לא דבר פשוט. יש בשער הכוונות מאמר כזה, כשתעלה מהטבילה, אל תנגן עצמך במטפחת, מטפחת מקבל מגבת, כי מימי שבת צריך שהגוף ישאב אותם. כותב אחר כך פרי עץ חיים, כשהיה עולה מורי זן מן הטבילה, לא היה מנגן עצמו במטפחת וכיוצא, כי הם מימי שבת וראוי הגוף לשאוב אותם. כך כתב גם רבי יעקב צמח, שעלה מן הטבילה לנגב עצמו במטפחת, כי ימי השבת הראוי יבוא לשאוב אותה. כך כתב עוד חמדת ימים, וכולם, בקיצור, חכמי הקבלה כמעט כולם כאחד מדברים שלא לנגב את בגדי את המים של המקווה. רבי יוסף חיים, שדיבר בנושא הזה, אז הוא אמר כך, הוא אמר שיש אדם שהוא איסטליס, כנראה הוא מתכוון גם על עצמו, הוא ידוע שהוא היה איסטליס מאוד, כותב שלמשל, שאם אדם לא הניח תפילין, מותר לו לקחת תפילין שהוא מצא בבית הכנסת, ולהניח אותם גם בלי רשות. אמרה אומרת, ניחא ליה לאיניש, למעבד מצווה וממונה. אדם נהנה שמישהו עושה מצווה בממון שלו. הוא אומר, אבל יש אנשים שהם קפדנים, והם לא יכולים לסבול שמישהו אחר מניח את התפילין שלהם. גם ואני גם כן כזה. זה לא יכול לסבול שמישהו אחר, אדם זר, לוקח את התפילין ושם את זה עליו, לא, אני לא זה. הוא אומר, אז זה אנשים מיוחדים. אז הוא היה איסטניס, אז הוא כותב שזה מי שאיסטניס, אז הוא אומר, לפחות תשאיר את הזרועות, לא ינגב אותן. ינגב את כל גופו, וישאיר את זרועותיו שהם יהיו לא נגובות, שהגוף ישאב את ה... עכשיו שאלו אז, איך עושה אחר כך חיצת בנת ידה ברגל? אין בזה שום בעיה. אז מה, אסור לדוע, אחרי זה גמרנו די בעולמים, העיקר שהמים מתאדו, זה העיקר, מה הוא התכוון? שהגוף ישאב. אחרי שהגוף שאב את המים האלה, אתה יכול להעביר מים. העיקר שהגוף שלך ספק, כאילו ספק. המים התאדו, אז עצם זה שהגוף ספק את המים, וזה יצאת ידי חובה, וזה הכל נהיה בעל מקומו בשלום, ואין לנו שום בעיה עם הדבר הזה.
סליחה?
לא, הוא מתכוון שזה הכי קל, האזור הכי קל שפחות רגיש, כן, פחות רגיש. מה אתה שאלת אותי מקודם, מה הייתה השאלה לגבי?
למה האבי
היה... לגדר אין ביטוי חציצה, כתבו כל הפוסקים, כבר הרב בציון בזמנו פסק שגבר יכול לטבול גם במים שאובים, וככה גם כולם מסכימים שגבר יכול לטבול גם במים שאובים, אין את אותם דינים שיש אצל אישה לגבי טבילה גם